תבדוק שאתה נשמע כאילו אתה בחדר.
אני אף פעם לא נשמע כאילו אני בחדר. גם כשאני מדבר לעצמי, אני לא נשמע כאילו.
הפעם זה היה הפוך.
ככה זה בחיים.
אבולוציה.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט ישראלי לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
כן, זה הפרק ה-61 שלנו.
אתה מופתע כל פעם מחדש.
אני מופתע כל פעם מחדש כי אני לא עושה רשימה ואני לא זוכר.
אוקיי.
למי שלא מכיר, הקונספט שלנו פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש שמוקרן כרגע בקולנוע בתקווה, ואחד ישן סלש קלאסי, ואז אנחנו מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
או לעתים מאוד נדירות יוצא שאנחנו מדברים על סרט שאנחנו לא חושבים שיגיע לקולנוע, והוא מגיע לקולנוע חצי שנה אחרי. חודורובסקי.
זה קורה לעתים כאלה קרובות. זה קורה לעתים
סרט. זה קרה פעם אחת.
כן. אפשר למצוא את הפודקאסט הזה בשורה שנייה באמצע בפייסבוק. אפשר למצוא אותו בשורה שנייה באמצע ב-iCast. אפשר למצוא אותו בשורה שנייה באמצע ב-iTunes. ואפשר למצוא אותו בשביל הזהב, לא בשורה שנייה באמצע, בשביל הזהב, שזה הבלוג של אביעד.
לא, אני רק רוצה לציין, לא בשביל הזהב, אלא בשביל הזהב.
בשביל הזהב.
כן.
במקף בשביל הזהב.
ולא התוצאה הראשונה בגוגל, גם לא השנייה והשישית, הן כולן מובילות לאותו אתר, שזה טיולים לגיל הזהב.
אלא אם כולכם, כל המאזינים שלנו, ייכנסו לבלוג של אביעד, ואז אולי הדירות לא יעלה.
או שפשוט תארגנו טיול קבוצתי לקוסטה ריקה.
אפשר גם למצוא את הפודקאסט בבלוג שאני כותב בו, ב-alion.net. זהו, הצגנו את כל המקומות שבהם אפשר למצוא אותנו. לאנשים שכבר מצאו אותנו, כי הם מקשיבים לזה.
כן, לא, אם יש גרסאות פיראטיות, נשמח לדעת עליהן.
כן. לוואי, אני מחכה להם שבנים מספיק פולארן כדי שפיירט ביי יכין טורנטים שלמים שלנו.
שמע, אני עשיתי פלאגינג מטורף בהרצאה שלי באייקון, לפחות 20 אנשים שמעו אותי.
אני עשיתי פלאגינג מטורף בחידון שלי באייקון, לפחות 3 אנשים שמעו אותי.
אני מכיר את האירועים שלך באייקון היה מלא.
טוב, אביעד, הזרה הקבועה למאזינים?
תראו, כשאנחנו מדברים על סרטים, אנחנו מדברים עליהם לעומק. ואנחנו מגיעים לפעמים למצב שבו פרטים מסוימים משלב יותר מאוחר של העלילה נחשפים במהלך השיחה. בקיצור, יהיו ספוילרים.
לרוב?
נראה, אנחנו עוד לא התחלנו לספור.
אוקיי, ההזהרה ניתנה, אלה שלא רואו את הסרטים ומעוניינים לראות אותם מוזמנים לחבות עכשיו, בשעה שאנחנו הולכים לדבר על הסרט הראשון להשבוע שהוא...
ולפני שאמרנו לכם מה הסרטים, אתם מוזמנים לחבות ולראות אותם.
הסרט הראשון להשבוע שהוא...
The best thing about Savannah, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you, but...
What's happening in L.A.?
Visiting family.
On the last season of Praise the Lords, I was making $300,000 a week. 9 years old. What are they offering?
$5 million.
Breathe.
I hired a girl. It's amazing.
Why is it amazing?
This isn't a very glamorous job.
I'm not used to glamour.
She's disfigured, burned in a fire on her face. Do you know how my mother died?
No.
In a fire?
No.
People don't just enter our lives randomly. We call them.
Then what is she doing here?
Maybe she's sightseeing.
Why are you so cavalier about this?
I can't believe I just spent $18,000. Let's go.
Savannah, this is Jerome.
I'm a big fan.
Aww.
Casting people call me. Well, Azita's in the hospital. You know, she totally lost it.
No.
I know, it's beyond, but you still want to do it?
Nah, nah. Nah, 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 nah. Hey, hey, hey. Goodbye. Come on, sing it.
On the forehead of my friends, on every hand held out, I write your name.
It's about your sister. I think she may be back.
I think you're a little crazy.
So?
Am I better looking than her?
You want that role, but you're not gonna get it.
It was like a dream.
I'm alive, and I'm not crazy!
On the stairs of death, I write your name, Liberty.
זה מתוך הטריילר למפות לכוכבים.
מבולבלים?
כן.
נכון.
Maps to the Stars. במאי, דיוויד קרוננברג. תסריט, ברוס וגנר. כשיצא מהסרט, אביעד העלה את הטענה הנכונה שרוב הסרטים של קרוננברג מבוססים על ספרים. אבל זה לא. עכשיו, מסתבר שברוס וגנר כתב את התסריט לעשות את זה ב-2012, והסרט נתקל בקשיי ההפקה, כמובן, אז הוא החליט להפוך אותו לספר בשם Dead Stars, שיצא ממש לפני הסרט.
קורה.
אז אני לא יודע, זה נחשב מבוסס על ספר?
זה נובליזציה או מה?
כן, זה מקרה אודיסאה בחלל.
השאלה עד כמה הספר והתסריט, בעצם, עד כמה התסריט הסופי קרוב לתסריט המקורי.
אין לי שמת
שם. ובכל אופן, ברוס וגנר, הסתכלתי מה עוד הוא כתב, כמה דברים לטלוויזיה שאני לא מכיר בשני סרטים שהוא גם דיים. כן, הוא לא תסריטאי מי יודע מה.
אוקיי. ובסרט משחקים, ג'וליאן מור, מאיה ווסיקוסה.
ווסיקוסקה, משהו כזה.
כן. רוברט פטינסון, אייבן ברד, ג'ון קיוזק, אוליביה וויליאמס ושרה גורדון.
כן. מי זה שרה גורדון?
שרה גורדון היא האמא של בסרט.
האמא של מי?
היא האימא של ג'וליאן מור.
אה, הצעירה.
כן. היא האימא הצעירה של ג'וליאן מור. אביעד, על מה
הסרט? לא בדקתי איך קוראים לשחקנית.
אוקיי.
על מה הסרט? הסרט מתרחש בהוליווד, הוא מבין למפגש של כמה דמויות. אחת זאת הוואנה שאותה משחקת ג'וליאן מור, שהיא שחקנית, במונחים של הוליווד היא זקנה, במונחים של בני אדם היא בערך בת 50. אולי טיפה יותר, רוצה להשתתף בסרט שהוא רימק לסרט שאימא שלה כיכבה בו, אבל היא מבוגרת מדי בשביל התפקיד, אבל היא עדיין מאוד מקווה להשיג אותו.
אימא שלה, יש לציין, נפטרה בגיל צעיר.
נפטרה זה נשמע בנסיבות טבעיות.
בהוליווד זה נסיבות טבעיות.
כן. אימא שלה נפטרה בגיל צעיר וממשיכה לרדוף אותה, כי קרוננברג. בינתיים, סוג של, אני לא יודע איך לקרוא איזה, מטפק. פל בעיסוק, מרפא פסיכולוג, מרשיאצו, ג'ון קיוסק, כן. שמטפל בה, הוא גם אבא של בנג'י, כוכב, בנג'י וייס, כוכב בן 13, שזכה להצלחה בזכות סרט שנקרא Bad Babysitter, שמבוסס על החוויות עם אגתה, שמגיעה מפלורידה, חוזרת, מגיעה להוליווד מפלורידה, זה יהיה ספוילר להסביר מה בדיוק היא עשתה שם, ואם זה באמת היה פלורידה, אבל היא באה אופטימית ושמחה, ודרך הקשרים שלה עם קרי פישר היא מגיעה לעבוד אצל לבנה.
קרי פישר בתפקיד קצר בתור קרי פישר.
כן. אני גאה בעצמי שזיהיתי אותה.
הם אמרו,
קרי פישר. כן, היי קרי.
זה היה דבר סוחרים מישהו אחר לשחק את קרי פישר כשהיא עדיין בחיים.
שמע, היא לא הכי מתפקדת.
אני לא יודע, אוקיי. אגתה נהיית מהר מאוד העוזרת של לבנה בזכות הקשרים עליהם קרי פישר. ואז כל הקשרים של כל האנשים האלה מתחילים להסתבך אחד לשני, כן. בזמן שרוחות רפאים מטאפיזיות ופיזיות, אני חושב שאפשר להגיד, רודפות את כולם.
אני חושב שאפשר להגדיר את הסרט כאימה פסיכולוגית, זה הגדרה נכונה לדעתך?
קומדיה שחורה הוליוודית?
קומדיית אימה פסיכולוגית הוליוודית?
אני חושב שאפשר להגדיר אותו בתור סרט של דיוויד קרוננברג.
כן.
שזה בהחלט ג'אנר משלו. עכשיו חשוב לציין, יש שני דיוויד קרוננברג. יש דיוויד קרוננברג של לפני 2005, לפני היסטוריה של אלימות, שהוא במאי שהסרטים שלו יכולים לגרום ל-90% מהקהל לצאת מהקולנוע.
הם קרינג' וורפי, מה שנקרא.
כן. ויש את דיוויד קרוננברג של אחרי 2005, שהסרטים שלו יכולים לגרום רק לאחוז אחד מהאנשים לצאת.
לא, הייתי אומר יותר מאחוז אחד. הסרטים שלו עדיין אלימים.
10%.
יש שני מאפיינים הסרטים שלו. הם עוסקים בנושאים שהם טאבו, או שפשוט נושאים שלא נעים לדבר עליהם. והם איטיים בדרך כלל. מפות לכוכבים דווקא פחות איטיים מסרטים אחרים שלו, אבל יש עדיין את הקצב המאוד מתון ומאוהר, שלא זורקים עליך ישר את ההתרחשות, הוא נותן לה מתח להיבנות.
שיש לו גם את שיטת המשחק, שהוא מאוד את השחקים להשתמש בה, שזה אל תביעו דברים. כולם משחקים באופן מאוד מאוד עצור בסרטים שלו.
לא, פה ג'וליאן מור דווקא יחסית תוכה.
לא, ג'וליאן מור יש רגעים של התרסקות, וגם למאיר סיקוסה שעשה פה תפקיד נהדר,
כן.
אבל רוב השחקנים...
וגם לבנג'י.
כן, אבל גם בנג'י. הסיבה, הוא משחק, אתה יודע, כל מילה שנייה יש אחריה, לא נקודה, נקודה פסיק, כזה, הבנת?
כן, יש משהו מאוד יוצא דופן בסרט הזה, אני שמתי לב די בהתחלה, ובגלל זה גם המשכתי לבדוק אם זה ככה, הוא מאוד מאוד שקט מבחינת הרקע, ואני לא מתכוון רק לזה שכל המוזיקה ששומעים בסרט היא רק משהו שנמצא על הסט כחלק מהרקע, אלא אין קולות רקע. אנשים נוסעים במכונית ולא שומעים את הכביש, הם עומדים ברחוב ולא שומעים אנשים מאחוריהם. וזה, הניחוש שלי זה אמור גם לגרום להתמקד יותר בעולם הפנימי של הדמויות, גם לדבר אולי על זה שהכל בהוליווד מזויף, גם לא רואים אנשים ש... אין תפקידים מדברים לאנשים שהם לא חלק מהתעשייה, או קשורים לאנשים בתעשייה.
עכשיו,
אין פה... אנשים רגילים.
כן. פרודיות, הוליוודיות, על הוליווד, עד כמה שדייוויד קרוננברג יכול להיקרא הוליווד, הוא לא במאי קנדי.
זה הסרט הראשון שהוא מצלם בארצות הברית.
כן, הוא במאי קנדי, הוא בא מחוץ למערכת, אבל בכל זאת. אין נושא שהקולנוע אוהב יותר מקולנוע.
כן, כל עוד מי שעושה את זה זה מישהו מבפנים. אם מישהו חיצוני עושה את זה, הם כועסים.
בסדר. ובמידה רבה, חלקים בסרט הזה שהם פשוט פרודיה הוליוודית ישירה, הם הכי פחות מעניינים מבחינתי. כאילו, בנג'י, כמו שאמרת, הוא כוכב צעיר, ואנחנו עומדים די מהר שהוא היה מכור לסמים, ושהוא עדיין מכור לסמים, והוא מתנהג באופן מחורבן, כי התהילה עלתה לו לראש בהרבה מהמקרים, ו... ג'וליאן מור בתור הכוכבת המזדקנת שנצמדת לתהילה בציפורניים, וזה...
נעשית אובססיבית לגבי התפקיד האחד הזה.
כן, זה מבחינתי פחות מעניין. הקטע עם הסוכנים שהם נורא נורא מחייכים, והם ניצבים
מאחורי שלך. וכל אחד מהם אומר בדיוק משפט אחד, ואז הבא מדבר.
כן, יש את השוט המפורסם הזה של מפיק מאחורי שולחן, של מופיע נראה לי בסרטים של האחים כהן תמיד, יש את הבחור מאחורי שולחן שנוזף בך בלי לנזוף בך, אז זה מופיע כאן. וזה מבחינתי הקטעים הפחות טובים בסרט, כי הם מאוד צפויים. לחבוט בכוכבים ילדים שמדברים על בני 23 כאילו הם זקנים בלים, זה מטרה קלה. לחבוט בכוכבת מזדקנת שלא מוכנה לקבל את העובדה שלא יכולה לשחק בת 20, זה מטרה קלה. לחבוט בתרבות הנוער עם הסמים שלה והאלכוהול שלה והרדידות שלה, זה מטרה קלה.
אבל לא על זה הסרט.
הסרט הוא חלקית על זה. הבנתי שברוס וגנר, הרבה מהספרים שלו עוסקים בזה, כאילו בתככים הוליוודיים ובשנאה שלו למערכת ההוליוודית, וזה נראה לי די רדוד. מה שמעניין פה זה באמת מה שמובא מעבר לזה. ההתעמקות בעולם הפנימי של הדמויות וביחסים.
אני חושב שהוליווד פה היא יותר רקע סרט לסרט, לפחות המוצר הסופי, לא מנסה להיות ממש סאטירה על הוליווד, אלא משתמש בהוליווד בתור רקע לסיפור מאוד מתוסבך. כן, כן, משפחה מאוד מתוסבכת, שתי משפחות מתוסבכות למעשה.
כן, החלק נראה לי הכי מעניין בסרט הזה, זה התמה החוזרת שלו של איך אדם לא יכול להשתחרר מהצל של המשפחה שלו, של ההורים שלו. הוואנה מנסה להשתחרר מהצל של אמא שלה בזכות זה שהיא משחקת את התפקיד שאמא שלה שיחקה בסרט. אפילו שזה כמובן לא יכול לעבוד לה. ורוחות הרפאים של אמא שלה רודפות אותה. בנג'י שקלו במה שההורים שלו, בעולם שההורים שלו יצרו בשבילו.
כן.
ונרדף גם הוא על ידי רוח רפאים מסוג אחר. אגתה גם כן, שמוצאת עצמה חוזרת לקור מחצבתה, נקרא לזה. אני יכול
לקור
מחצבתה.
אתה יכול להגיד את זה. אני לא חושב שהיא במקור מהוליווד.
המשפחה שלה היא כזאת אצולה הוליוודית כזאת.
כן.
יש את השיר הזה, את הפואמה הזאת שהם חוזרים אליה שוב ושוב בסרט.
על החירות.
כן, זה חוזר בכמה שורות. לפי מה שגיליתי, זה לא פואמה מקורית לגמרי, זה וריאציה על הפואמה ליברטי של משורר צרפתי בשם פול אלורד.
אוקיי.
אוקיי, ועל מחברות מבית הספר, על שולחני על העצים, על החול לכתוב שמך, וכך הלאה וכך הלאה באלף וריאציות על זה ועל זה לכתוב שמך, ובסוף, רק בסוף של השיר, השם הוא חירות. וכמובן הבדיחה היא שאם אתה כותב את השם של מישהו בכל מקום, אתה לא באמת חופשי ממנו, כן? אתה רדוף על ידיו.
אכן, בסרט הזה החירות היא גם לא, זה לא חירות במובן הצרפתי, נקרא, זה לא איזה ערך נעלה שצריך לשאוף אליו, פה זה פשוט בריחה. החופש היחיד בשבילם זה אנשים שנרדפים בידי שדים פנימיים, ובידי טראומות מעבר, ובידי קרובי משפחה חיים ומתים, ובידי מחלות נפש. בשבילם הדרך היחידה לצאת מזה זה פשוט לברוח מהכל. ואגתה לצורך העניין, יש לה, לא אומרים באופן ישיר שהיא אובדנית, אבל היא כן פעם אחת כשהיא השגיחה על בנג'י, שהוא אגב אחיה, כן. אפשר כבר לגלות את זה בשלב הזה של הפודקאסט.
אנחנו מגלים את זה חצי שעה תוך?
אני לא בטוח, אנחנו מגלים מאוד מהר שהיא, כן. שהיא ההשראה לבד בייביסיטר. כן. למעשה הדבר הראשון שאנחנו רואים זה אותה עם מי שרשום עליו.
לוקח את הזמן שהם אומרים את זה, אבל די מהר כשמדברים על מה שהיא עשתה, כל הזמן אומרים מה שהיא עשתה לו והיא לא תפגע בך יותר, כן. הם לא אומרים שזאת אחותו, אבל ברור לנו כבר אז שזאת אגתה, כי אין הרבה דמות שזה יכול להיות היא.
אנחנו גם מבינים בשלב מסוים, יש לה קביעות משריפה, כן. שהיא חוותה בגיל צעיר, לא שהיא עכשיו לא צעירה, היא בת 18, והסיפור שלה זה שהיא פשוט עבדה במצפה כוכבים, פלנטריום, והייתה תקלה טכנית, והיא רצה למחסן במקום החוצה, ומזה היא נחוותה.
לא, אחרי זה יש לה עוד סיפור, לא?
זהו, זה כמו הג'וקר.
כן.
אתה יודע, why I know how I got this cars. הסיפור האמיתי...
דייוויד גולדברג מביים את הג'וקר בבטמן.
תפסיק כל שבוע להציע במאי חדש לבטמן.
למה?
כי אתה עושה את זה כל פעם.
תודה.
זהו, וסיפור, בסופו של דבר, מה שמתברר זה שהשריפה הייתה בבית שלהם, כשהיא השגיחה על בנג'י, והיא גרמה לשריפה. גם היא וגם בנג'י בשלב מסוים רואים רוחות של ילדים. זה משהו שקורה להם, ואפשר לטעון שהרוחות אמיתיות, או שזה בראש שלהם, שמשהו שרודף אותנו, שזה סכיזופרניה. העמדה הרשמית היא שזו סכיזופרניה, וזה כנראה משהו תורשתי גם. בנוסף לכל, ההורים שלהם אחים, אח ואחות. משפחה מאוד מאוד מתוסבכת, כמו שאמרנו.
דיברת על הנושאים שקרונברג עוסק בהם בלי להירתע יותר מדי. גיל והיריון.
יש כמה סימני שאלה שהסרט בכוונה כנראה משאיר אותם. אחד מהם זה האם אלה באמת רוחות שגורמות להם להשתגע או שהם משוגעים ורואים רוחות.
או שאם זה משנה בכלל במקרה הזה.
זה לא משנה, כן. זה מוביל לאותה תוצאה, אבל זה משהו שהסרט בכוונה כנראה לא עונה עליו. כמו שהוא, נגיד, אנחנו, האם הוואנה היא גם כן לוקה באותו סוג של סכיזופרניה, או שיצא זה פשוט אובססיה לגבי אמא שלה. זה מין משהו כזה שהוא לא מוסבר, אבל הוא חוזר.
תראה, אם זה העניין, בגלל שלסרט קוראים מפות לכוכבים, הוא בכוונה, הכותר מכריח אותה להתמקד באספקט ההוליוודי של הסרט, וזה כבר, האם כל הדמות האלה אמורות לייצג את המערכת ההוליוודית במקום את עצמן? וזה מה שאמרתי, החלק הפחות מעניין מבחינתי. כי זה קל נורא להגיד, אוקיי, הנה הוליווד כולם משוגעים, תראו את האנשים המשוגעים האלה. אם אתה לוקח דמות משוגעות בתור משהו שמעיד על כלל המערכת, אתה עושה לעצמך חיים קלים, כן?
כן, זה משהו שלא הצלחתי להחליט. כאילו, לא הגעתי למסקנה אם זה בכוונה מוקצן, או שככה הוא רואה את הוליווד באמת.
אני חושב שזה בכוונה מוקצן, כי...
כן, זה נראה כמו
פשוט... קרונברג במה מוקצן, ולפי מה שהבנתי, הכותב הוא כותב מוקצן.
זהו, זה נראה כאילו קרונברג אפילו הוא קצת מנסה למתן את המסר. להתמקד יותר בצד ה... פסיכולוגי נקרא לזה.
כן, השם מתאה, ואני חושב שגם הפוסטרים מתאים, כי ג'וליאן מור, היא מתחילה את הסרט, אבל בשליש השני שלו, ברור לך שהדמות של אגתה, והמשפחה שלה, זה הדבר המעניין שצריך להתמקד בו, וג'וליאן מור כן. זה...
היא אמצעי.
זה סיפור בית כזה.
כן. אבל היא שם שמביא יותר קהל. זו הסיבה היחידה לשים אותה ככה לפוסטר.
מה היא עושה? הייתה באליס אין וונדרלנד שהכניס ביליון, טריליון, מיליון דולר.
כן, אבל אנחנו אפילו לא יודעים איך לבטא את שם המשפחה שלה.
היא קוראים לו רוסי קוסה. רוסי קאוסה? רוסי קסקה. היא הופיעה כאמור באליס בארץ הפלאות, זה פחות או יותר השם שנתן לה תהילה. היא הייתה גם בסטוקר של, מי זה? פארק וונג'ו, אני רוצה להגיד.
אחד הקוריאנים.
תודה רבה. ובשניהם היא הייתה בתפקיד כזה של פרח שברירי במידה רבה, ופה...
היא מתחילה את זה. היא מתחילה בתור בחורה מאוד עדינה.
כן, אבל העדינות שלה פה שונה, זה לא עדינות משותקת כזאת של אני הילדה הגותית שאל תדברו איתי כי אני אשתוק. מאוד, הדמות שלה מאוד מאוד משוחררת ומאוד קלילה כן. ומאוד חברותית.
זה נהיה, אני חושב שזו פעם ראשונה שראיתי אותה והרגשתי שהיא משחקת, שיש לה תפקיד. לא סתם שמו אותה כי פרצוף
שמתאים לזה.
שמתאים, כן.
אני מאוד אהבתי את ההופעה שלה פה מבחינתי.
גם אני.
כי עוד פעם, קל לראות איך תפקיד כזה הופך להיות פשטני מאוד. היא הייתה יכולה לשחק את זה בצורה שבה היא שיחקה באליס או בסטוקר של הילדה המסוגרת הזאת, אבל לא. בסרט שבו כולם עצורים היא היחידה שמשוחררת.
כן, וזה כשחלק נכבד מהסצנות שלה זה מול רוברט פטינסון שהוא... אמרו לי שבדמדומים הוא בכוונה עושה דמות הצורה, אז הוא עושה אותה גם פה ובקוסמופוליס ובהארי כן. פוטר.
השנה...
אני חושב שהוא פשוט, זה סגנון המשחק שלו.
כן, השנה הוא שיחק ברובר, סרט מדע בדיוני אוסטרלי שהוא שיחק הפוך לגמרי, וזה נתן לי קצת תקווה לגביו, לא יודע. זה הסרט השני שלו עם קוננברג, ואני לא חושב שהם עובדים הכי טוב ביחד.
לא, אבל קוננברג אוהב לשים אותו במכוניות.
כן, אוהב לשים אותו עושה סקס במכוניות.
אם כבר, זה קרוננברג.
כן. כבר ציינו, זה סרט של קרוננברג, אז מי שדברים כאלה מפריעים לו, יש בסרט סקס, עירום פרונטלי, אלימות, אין את
ה... אסלה.
כן. הוא במה יש מאוד מתעניין בפיזי, אני חושב, בבשר, כאילו, במה שהגוף האנושי עושה, לנסות לקרקע את הגוף האנושי, הסצנה שבה...
שמע, הוא עושה סרט על פרויד.
כן.
וזה כנראה...
פרויד זה אלמנטלי.
זהו, כנראה ממש התחבר אליו.
הסצנה שבה הוואנה יושבת בשירותים, הוא מנהל את שיחה של תביא לי את זה, תביא לי את זה, רגע אני מחרבנת, רגע אני מנגבת, כאילו...
עם הקולות המתבקשים ברקע?
כן, זה עוד פעם, ובסרט נורא שקט, אין שום מוזיקה, תרגע שתחסה את
כן.
העמדה. הוא מכריח אותה כל הזמן לחזור קרוננברג לגוף האנושי, לטוב ולרע, ובמאי, שמאוד אוהב את זה, כן? יש את השורה הזאת בוידאו דום של All Hail the New Flash, חוזרת שוב ושוב.
בעזבוב, שהיה הסרט המצליח מסחרית הראשון שלו, אני חושב. התהליך ההפיכה של אותו מדען לזבוב הוא מאוד הדרגתי ומאוד מתמקד בשינויים הפיזיים שהוא עובר. באקזיסטנס יש אקדח שעשוי מחלקי גוף של דג.
שיורה שיניים.
כן.
שיניים אנושיות.
הרבה מהסרטים היותר חדשים שלו יש סצנות עירום מאוד מפורטות.
כן, אבל כמו שאמרנו, יש הבדל...
הוא משהו, גוף האדם מרתק אותו.
גוף האדם, גופים באופן כללי.
כן, גוף האדם והדג.
הוא עבר אבל טרנספורמציה איטית מבמאי של לא בדיוק סרטי אימה, אבל סרטים שהיו יכולים להיות סרטי אימה בידיים של במאי פחות, נגיד את זה ככה.
לא שיש משהו רע בסרטי אימה.
כן.
זה ז'אנר שיש לו את הכבוד שלו.
הוא לא, הוא עושה סרטים שאתה יכול להיות את הסריט שלהם בתור סרט אימה ג'נריסטי לגמרי, ומשנה אותם לגמרי. אתה יודע, הווידאו דום, כאילו,
הוא מכניס
קט. אות מסתורי גורם לאנשים להשתנות בגוף, נייקד לאנץ',
מכונת כתיבה קמה לחיים.
כן, כותב נרדף על ידי מפרצות בהזיות שלו. אתה יכול לראות את הדברים האלה הופכים להיות סרטים פשוטים יותר, אבל הוא מסרב. אבל המאוחר יותר הוא לוקח דרמות והופך אותם למסובכות יותר. זה כאילו הבסיס הרעיוני שלו השתנה. כי מה איזה היסטוריה של לימוד? זה מין כזה דרמת פשע. כאילו בן אדם, משפחה מגלה שלבעל יש היסטוריה של הלימוד. כן, יש איזה... מה יש לנו פה? סאטירה הוליוודית לכאורה מאוד ישירה. אז זה מאוד מעניין אותי הקטע הזה, כי אמרת, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא נוטה לקחת הרבה פעמים דברים שאחרים כתבו. הוא עשה סרטים על פי המון ספרים, על פי קומיקסים, על פי רעיונות של אחרים, ובכל המקרים האלה חומר המקור הוא תמיד מקפצה למשהו אחר.
כאילו, לקרונברגיות.
כן, היסטוריה של אלימות, הרומן הגרפי לא דומה בכלל להיסטוריה של אלימות. הסרט מעבר לרעיון הבסיסי.
גם הזבוב, כן. הגרסה שלו לא דומה לגרסה משנות ה-50.
כן, הוא אמר שהוא אפילו שלא... רק את הגרסה של שנות ה-50.
שלא כזו דומה לגלגול של קפקה.
כן. אז עוד, זה, בזה אני בעיקרון תמיד בעד, אמרתי זה בפודקאסט הרבה פעמים, עיבוד טוב הוא לא פשוט, מנסה להפוך את הספר לסרט ישירות.
צריך להצדיק את עצמו.
כן, בפני עצמו, וכל העיבודים שלו עומדים בפני עצמם. לא ממש בא לי לקרוא עכשיו את Dead Stars, מה שהפך להיות את הסריט של מפות לכוכבים, אבל אני מאוד מעוניין בזה שהסרט יצא כמו שהוא יצא. אתה חושב שזה סרט טוב, אבל כי נורא מעניין לדבר עליו, אתה חושב שהוא סרט טוב?
אני חושב שבאופן כללי הוא סרט טוב, וזה הרבה בזכות קרוננברג. כי כמו שאמרת, במאי אחר היה עושה מזה, במקרה הזה לא סרט אימה כנראה, אבל היה עושה מזה משהו פשוט... שלא מצליח למצוא את עצמו בתוך כל הבלגן, כי אני חושב שהתסריט שלו הוא בעייתי, אני חושב שיש בתסריט קפיצות קצת גדולות מדי שהדמויות ממצב אחד למצב אחר, אבל קרוננברג מצליח לשלוט בזה, הוא מצליח, באמת השקט שהוא שם מכריח אותך להתמקד למה שהדמויות אומרות, הצורה שהוא מצלם דברים, אמא שבנג'י אומרת שהיא מרגישה בדידות, והיא מצוננת בקטע הזה במלואה כל הגוף שלה, כשהיא עומדת במרכז חדר שאין בו כמעט שום דבר, וזה בבית גדול ומפואר. זה כשהיא מדברת עם אגתה שמצוננת בקלוז-אפ. זאת אומרת, יש המון הקפדה להביא את ה... באמת כל שוט, שהוא ייצג בדיוק את מה שקרוננברג רוצה שתרגיש. הוא מאוד מאוד... קפדן בסרט הזה יותר מבדרך כלל דעתי. בדרך כלל אני אוהב את הסגנון שהוא מביים, אבל לא תמיד אני מרגיש שהוא תופס את כל הסצנות כמו שצריך. פה אני כן הרגשתי שיש לסרט את הבעיות שלו, אבל הן כולן בעיות בטקסט עצמו לדעתי, לא בעיות של הבימוי.
חוץ מכשהוא צריך לעשות סצנה עם CGI,
זה עניין של תקציב.
כן.
ה-CGI לא מוצלח.
קרוננברג היה שאני פשוט באמת שורף מישהו. כאילו, אתה יודע, כל הסרטים שלו, היה בסרטים השניים שלו הרבה קטעים של אפקטים, פשוט היה אפקטים פיזיים לגמרי. כן. כל סצנות השינוי.
שהם בכלל לא רעים, לדעתי.
הם מצוינים.
פשוט יותר יקר לעשות אותם.
אז כן, נובעת השאלה, איך הבחור שהצליח עם הציוד של, מתי יצא הזבוב?
86-7.
של 86-7... איך הבחור שיכל היה לעשות את הזבוב והצליח כל כך לפשל עם האמצעים שלמנו בדבר פשוט כמו אישה עולה באש? אלא אם זאת אמור, אלא אם זה אמור להיות בכוונה מזויף?
אומר לזה, יש סצנה שמתרחשת בתוך בית קפה ורואים בחלון את הוליווד, וזה בבירור צולם על מסך ירוק.
כן, ההקפדה שלו גורמת לי לחשוב שזה מין כזה קטע של יש סיבה למה עושה את זה, אבל אני לא מבין את הסיבה, אז אני נוטה לחשוב שלא, זה פשוט בימוי גרוע.
לא, פשוט לדעתי זה... בעיה אם לא מצאו את התקציב לאפקטים טובים יותר.
נו, אז תשרוף מישהו, זה אתה דיוויד גרונברג, זה מה שאתה עושה.
אתה אפילו לא צריך באדם אמיתי, בשביל זה, כך בובה.
כן. אני מבין למה יש הרבה מעריצים ותיקים של קרונברג שלא אוהבים את הקרונברג החדש.
כי זה לא אותו דבר בדיוק.
לא, זה לא אותו דבר בדיוק. אפשר, אני מניח, אם אתה מסתכל מזווית מסוימת, אם אתה מסתכל על זה, לטעון שהזמן הקעה את שיניו, שהוא פשוט לא מסוגל לעשות את מה שהוא עשה אז, אבל אני חושב שהוא פשוט לא רוצה. הוא אמר את כל מה שיש לו להגיד.
באדם בן 70 כבר. לא, הוא כן. הוא עובד אבל... מאז שנות ה...
שנות ה... 69, עשרה את השנות שלו.
כבר 45 שנה.
כן, אבל אני חושב שהוא פשוט, לא, זה לא שהוא לא יכול, זה שהוא לא רוצה לעשות עוד פעם דברים כמו שיברס ודברוד, הוא כבר עשה אותם, כאילו. ואני מודה שהוא hit and miss בשנים האחרונות, כאילו קוסמופוליס.
היה מיס.
היה סרט ממש גרוע. Dangerous Method לא ראיתי, אבל הבנתי שהוא גם לא היה טוב במיוחד.
מצד שני, לפניהם הגיעו היסטוריה של האמירות וסימנים של כבוד.
כן.
שני סרטים שהפכו את קוננברג פתאום לאהוב המבקרים.
והזניקו את... מה שמו?
ויגו מורטנסון.
ויגו מורטנסון, הוא מצאו את הנישה הנכונה שלו. גיבור אחרי שר הטבעות, ניסו להפוך את ויגו מורטנסון לגיבור פעולה, וזה לא הלך כי הוא מבוגר מדי, והוא דיכאוני מדי באוטלוק שלו.
והוא גם לא כל כך מתחבר לדמויות של גיבור.
כן. אז היסטוריה של אלימות וסימנים של כבוד מצאו לו נישה נהדר, ואז הוא די נעלם. מה קרה לויגו מורטנסון?
הוא פשוט לא... הוא הפסיק לעבוד עם קוננברג.
הוא נהיה כמו הוון.
רק קוננברג הוציא ממנו תפקידים דרמטיים טובים.
כן. חבל. אני עדיין כאילו מצפה לדבר הבא שקוננברג יעשה. לטוב או לרע, תמיד גם... מעניין.
תראה, אתה אומר שאולי הזמן יקרה את שיניו, אבל לא, הוא עדיין לא... יותר נושך לא, מרוב לא, הבמאים.
אני אומר שאני מבין למה האנשים שאהבו אותו מימים עברו חושבים שהזמן יקרה את שיניו. בתור בן אדם שנכנס אליו מהיסטוריה של אלימות, קשה לי לחשוב כך, אם מבחינתי זה השיא שלו.
לא, אני אומר, זה... גם אם הזמן כן יקרה את שיניו לדעת אנשים מסוימים, הוא עדיין יותר נושך מרוב הבמאים. זה כמו שלארס פון טריר עשה את מלנכוליה, שהוא... הרבה פחות קשה לצפייה מסרטים אחרים שלו, אבל זה לא הופך אותו לסרט לא טוב. זה עניין של פשוט... במאים מתפתחים. במאים מנסים דברים. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא. אחים כהן לא יעשו תמיד את בייבי אריזונה. או את פארגו.
זה טוב שכך.
נכון.
מסתבר שהוא אמור לכתוב ספר בפעם הראשונה.
שיהיה מבוסס... ואז הוא יעשה איזה סרט?
אני מקווה שלא, שייתן למי שיכול שיעשה מזה סרט. ייתן לדייביד לינץ' שיעשה מזה סרט.
לא, לא.
דייביד לינץ' על לא. דייביד קרונברג.
אם יש בן אדם שאני מעדיף שישאר רק בטלוויזיה, זה דייביד לינץ'.
שמעתם
לכם
להחזיר את טווינפיקס?
ב-2016.
זה פשוט נשמע מוזר.
הגיע הזמן לראות את הסדרה כמו שצריך.
כן, אני חושב שאני אסכם את מה שיש לי להגיד על מפות לכוכבים, שזה... שווה לראות את זה בהחלט, אם אתם מעוניינים בדייוויד קרונברג. מי שקצת נדחה לו התלהבות אחרי קוסמופוליס,
זה יותר טוב.
זה יותר טוב. זה לא ברמה של היסטוריה של לימוד, זה לא ברמה של וידאו דורם.
אל תיבהלו מזה שרוברט פטינסון עדיין במכונית.
כן, רוברט פטינסון בתפקיד מאוד מאוד משני פה, לא יודע. הוא כנראה המוזה החדשה, החדשה שלו. אוקיי, גיליתי אגב מה ויגו מורטנסון עושה, הוא כותב ספרי שירה. הספר האחרון שלו, Winter Songs, יצא ב-2010. אוסף של פואמות.
אז גם את זה הוא כבר לא עושה. הוא פשוט נהנה מהחיים ככה.
ככה זה כשאתה בקנדה, אתה יכול לענות מהחיים.
זה נכון, האמת.
הוא היה בבדרכים. לפני שנתיים.
שזה סרט שאמור לגרום לך לא ליהנות מהחיים יותר אף פעם.
טוב, אני חושב שסיימנו עם הסרט הזה, נעבור לסרט הקלאסי לשבוע.
יאללה.
אנחנו מדברים על
Hedda Hopper speaking. I'm talking from the bedroom of Norma Desmond. Don't bother with a rewrite, man. Take this direct. Ready? As day breaks over the murder house.
Yes, you'll read the big black headlines about Norma Desmond and this Hollywood scandal. But you'll never read the true story about the rest of us who were part of it. Me, for instance, Joe Gillis, a promising young writer from Dayton, Ohio. And Betty, that nice kid I met at a Hollywood party, who knew nothing about me, but knew what she wanted. Don't you love Artie?
Of course I love him. I always will. I'm just not in love with him anymore.
What happened?
You did?
Well, we should have lived happily ever after, like they do in the movies. But this was different. Because this is a Hollywood story about the people who make the movies. The little ones that you never hear of, like Betty and me. The great ones like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond, a strange woman who left her mark on all of us, who crossed her path. Has it ever occurred to you that I may have a life of my own, that there may be some girl that I'm crazy about?
Who? Some car hop or dress extra?
What I'm trying to say is that I'm all wrong for you. You want a Valentino, somebody with polo ponies, a big shot.
What you're trying to say is you don't want me to love you. Say it.
Sunset Boulevard, סדרות סאנסט, קלאסיקה שבקלאסיקות, במאי בילי ויילדר.
במאי קלאסי שבקלאסיים?
כן. תסריט על פי התסריטה הקלאסי הוא בילי ויילדר, יחד עם צ'רלס פרקט.
שגם הפיק את הסרט.
כן, ודי אם מרשמן ג'וניור, שלא הפיק את הסרט.
לא, אבל הוא השותף הקבוע לכתיבה של בילי ויילדר.
וקוראים לו די אם מרשמן ג'וניור, שזה אחלה שם.
כן.
כן. בסוד משחקים וויליאם הולדמן, גלוריה סוואנסון, אריק וון סטרוהיים וננסי אולסון.
כן, את השם שלה אמרת נכון.
מה, וויליאם הולדמן? איך אמרו להם?
הולדן.
סליחה.
הוא לא גיבור על, הוא לא איש ההחזקה.
אתה בטוח שלו?
כן.
אוקיי, העלילה של הסרט, וויליאם הולדן משחק את ג'ו גיליס, שהוא תסריטאי די כושל בהוליווד של שנות ה-30, אמרו לו?
1950.
זה מתרחש כשהסרט
זה מודרני.
אוקיי, חשבתי שזה קצת ממש טוב, בסדר. ג'ו גיליס הוא תסריטאי די כושל שמנסה נואשות למצוא עבודה ולהתחמק מהאנשים שממש רוצים את האוטו שלו, וכמו שהוא חוזר ואומר כמה פעמים, לקחת למישהו את האוטו בלוס אנג'לס באותה מידה יכולת להוריד לו את הרגליים. בעצם זה אפילו יותר חמור.
היום זה עוד יותר קשה.
כן. יום אחד בזמן שהוא בורח במרדף מכוניות נואש מהאנושים שלו, הוא נכנס לחנייה של איזה בניין שהיה פעם מרשים והיום כבר לא כל כך, והוא מגלה שזה ביתה של נורמה דזמונד, מי שהייתה אחת מכוכבות הקולנוע הכי גדולות של העידן השקט, ופחות או יותר נעלמה מן המרקע ברגע שאנשים התחילו לדבר בקולנוע.
כי אתה יודע מה קרה, הסרטים נעשו קטנים.
כן. הבן אדם היחיד שמטפל בה זה השרת שלה, מקס וון מרלינג, שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה איתה, שאיתה אנחנו נגלה בהמשך הסרט, והיא פחות או יותר לוקדת את ג'ו בעזרת כמה תחבולות, ומשכנעת אותו לעזור לה לכתוב את לשכתב את התסריט הענקי שהיא כותבת, שיחזיר אותה, היא תכתוב תסריט, היא תופיע בסרט של סיסיל בי דמיל, וזה יהיה החזרה הגדולה שלה למסך. ובזמן שהוא עושה את זה, ג'ו גיליס גם מנהל סמי רומן, סמי פרויקטיבה עם בטי, שהיא נערת תסריט בפארמאונט, כן?
פארמאונט.
באולפן פארמאונט, שיש לה כמה רעיונות משלה לסרטים. וכל הדברים מתחילים להסתבך אחד עם השני, וג'ו משוכנע שהוא מתמרן את נורמה, ולצערו הרב הוא מגלה מהר מאוד שנורמה היא זאתי שמתמרנת אותו. אז...
קלאסיקה.
כן, הסיבה שאמרתי שזה קלאסיקה, זה אחד מהסרטים האלה שמצדיקים לחלוטין את המעמד שהם קיבלו לאורך השנים.
מה שמעניין שהוא יצא באותה שנה יחד עם הכל עוד חבר, All About Eve, כן. שהוא גם סרט על התעשייה, הוא עוסק בתיאטרון, אבל גם כמו סרט סנסט, סרט שעוסק על התעשייה בצורה לא מחמיאה. ושניהם היו מועמדים לאוסקר אגב, והכל עוד חבר זכה, אבל... סדרות סנסט הוא זה שיותר קלאסי מבחינת הזיכרון.
הסרט הזה הוא מין שילוב ז'אנרי מוזר, זה מתחיל בתור משהו שיש לו תחושה של פילם נואר, כי הדבר הראשון שאתה רואה זה גופה צפה ויש לך את הרוס
וקריינות,
כן, וקריינות, אז כמובן, אבל צ'יק צ'אק זה הופך להיות מין כזה פיסה של קומדיה מאוד מאוד חדה,
כבילי ויילדר,
כן, כבילי ויילדר, ואז באמצע זה פתאום הופך להיות טרגדיה, וזה מזגזג בין הז'אנרים האלה בכלילות מרשימה ובטבעיות, כאילו זה אף פעם לא מרגיש, אין את התחושה הזאת של שינוי הילוכים, זה הכל מרגיש נורא נורא טבעי ההשתנות הזאת, וזה אחת המעלות של הסרט הזה.
בילי ויילדר הוא היה תסריטאי מבריק בעיניי, גם במאי טוב מאוד, מה שמעניין שזוכים לו יותר את הצד הקומי והמצחיק, אבל גם בקומדיות שלו הוא שילב דברים קומיים, מטרידים. אפילו בסרט מאוד כליל כמו חמים וטעים, יש לך שם את המאפיה. יש לך את הדירה שהוא סרט שהוא, כשאתה חושב עליו קצת, הוא די אפל. וסוף השבוע עבוד בכלל. וסדרות סנסט זה בעיניי פשוט מה שקורה כשנותנים לו באמת את החופש. כשנותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, אם נותנים לו תקציב, אומרים, הנה כסף, הנה יש לך את הזמן לכתוב, תבחר שחקנים, תחליט מה אתה רוצה לעשות עם כל זה. ומה שהוא עושה עם כל זה, זה את האמירה שלו על עולם הסרטים, על, עוד פעם, זה לא בדיוק סטירה על הוליווד, אבל יש שם התייחסויות מאוד רציניות למה, מה התהילה עושה לאנשים.
וזה הרבה יותר אמין, כאילו, במשהו כמו...
וסטר קיטון משחק שם את עצמו.
כן, במשהו כמו מפות לכוכבים הכל מוקצן כי זה קרוננברג, או במשהו יותר פופולרי כמו טרופיק פאנדר, זה הכל מוקצן כי זה קומדיה, אבל פה יש קטעים קומיים, אבל הכל מרגיש, אני לא ראיתי בהוליווד אף פעם, בטח שלא בהוליווד שנות ה-50.
לא ראית שם?
לא, אבל זה מרגיש נכון. זה מרגיש כמו משהו שבאמת יכול היה לקרות לפחות עד הסוף, בקטע של האנשים האלה אמיתיים, הם מגיבים כמו אנשים אמיתיים.
קצת הרגשתי שהסרט הוא... מין כזה אנטי ברטון פינק, כי ברטון פינק יש לך בדמות הראשית של תסריטאי שמנסה לכתוב סרט ממש טוב ורוצה ממנו סרט גרוע. פה הדמות הראשית היא תסריטאי שמנסה לכתוב רק כדי להרוויח כסף, וכל זמן בטי מנסה לעודד אותו לכתוב משהו יותר טוב, בזמן שנורמה שבטוחה שהתסריט שלה הוא דבר, הוא הדבר הכי טוב שיכולים להפיק.
ברור, היא מופיעה בו.
כן, וזה בנוי כולו סביבה, היא מופיעה בכל סצנה, היא לוקחת אותו, סוחרת אותו במרכאות כי היא לא משלמת לו, כדי שיעשה כמה תיקונים קטנים, כשכמובן היא לא רוצה שהוא יעשה תיקונים, היא רוצה שהוא פשוט יגיד שזה תסריט גאוני.
כן. זה לא, אגב, ציינת כבר את בסטר קיטון, הוא לא הופעה תורך בתפקיד עצמו היחידה בסרט הזה.
לא, אבל הוא זה, הוא אחד משלושה שמייצגים את ה... את כוכבי העבר שנשכחו. הוא היחיד שאני מזהה.
כן, יש לך כמובן את סיסל בי דמיל לתפקיד עצמו.
שהוא דווקא הסתגל מאוד יפה למעבר. בתור במאי הוא ידע טוב מאוד לעשות סצנות גדולות מהחיים, וזה יש דרישה עם קול ובלי קול.
כן, הוא עושה פשוט רימיקים לעצמו לעידן חדש. והצליחנו נהדר, דיברנו אחרי הכל כבר על הסרט של סיסל בי דמיל.
על הסרט הדיברות שהוא רימיק למה שהוא עשה.
כן.
שמוסס גם על ספר אגב.
באמת?
לא הרבה יודעים את זה. לא הרבה קראו אותו.
מי כתב את הספר הזה?
יוד משהו.
אוקיי. יוד אלוהים נקרא לו.
אוקיי. יהודה אלוהים.
ציינו כבר שיש להם בכל זאת ביל ויילדר רקע בקומדיה, ויש בסדר כמה שורות נהדרות. הקטע שבו ג'ו מגיע למשרד בפארמאונט ומנסה לתת את הסריט שלו, והנערת הסריט אומרת שלדעתה זה היה סריט דרובי לדעת שהוא כתב אותו, ואז הוא אומר, מישהי כזאת היא הייתה מסרבת גם לתסריט לחלף עם הרוח, והבחור שאומר,
כן, המפיק אומר, זה הייתי אני,
אני זה שוויתר על חלף עם הרוח, אף אחד לא רוצה לראות סרטי מלחמת האזרחים.
זו סצנה קלאסית של בילי וולדר, ההומור הקטן הזה.
כן. יש פה סרט בכלל, יש המון שורות שהפכו למצוטטות לחלוטין, כן, ציינת כבר...
רובן של נורמה.
כן, I'm ready for my close-up, טוב, זה לא באמת השורה, אבל ככה כולם זוכרים את זה.
סצנה מדהימה בעיניי.
כן. סצנה סיום של הסרט נהדרת. מה אפשר להגיד על הסרט הזה שהוא כל כך טוב, כאילו?
תראה, באופן כללי...
משהו שלילי, אביעד.
משהו שלילי, אני חושב שהפתיחה שלו מיותרת.
אוקיי.
הוא מתחיל בלגלות לנו את הסוף, וזה משהו שקראתי פעם שהוסיפו את זה, כי קהל בהקרנות מבחן היה קצת מבולבל מהסיום של הסרט, ולכן הוסיפו את הקטע הזה. לדעתי הוא מיותר. אנחנו... כשאתה יודע ש... הדמות הראשית שלך תמות בסוף הסרט, ליד הבריכה, זה מוריד משהו מהסצנה שבה זה קורה. למרבה המזל, אני חושב שיש אחרי זה סצנה בסוף הסרט שהיא מחפרת על זה, והיא פשוט סצנת סיום נהדרת.
אתה אומר שזה מקרה בלייד ראנר, או שבלייד ראנר זה מקרה
סדרות סנסט. כבר סיכמנו שלא ראיתי בלייד ראנר כמו שצריך.
כן, אבל אתה ראית את הקטע עם... את החמש דקות הראשונות, אני מניח.
כן, בגיל... שבע, לא יודע.
אריסון פורד מדבר למצלמה בקול הכי משועמם שאפשר, וזה אריסון פורד, זה הטבעי שלו זה להיות משועמם.
כן.
אז זה הבלייד ראנר, הגרסה הקולנועית שרוב האנשים מכירים, זה פשוט אריסון פורד מקריא שורות באופן כזה שברור לך שלא בא לו להיות שם, לא בא לו להקריא את זה, מישהו התעקש, רשום לו בחוזה שהוא חייב להקריא את השורות האלה כי הקהל היה מבולבל.
כנראה.
לא שבלייד ראנר הוא סרט כזה טוב בעיניי, באף גרסה. ראיתי את כל שלוש הגרסאות, לא נהניתי מאף אחת מהן.
תראה את הרביעית.
לא, תודה. נחזור ל...
בסדר סנסט יש רק גרסה אחת.
בינתיים.
שידוע לי.
אני מניח שיש איזה גרסה משוחזרת או משהו.
אני לא חובב גדול של קריינות בסרטים, אני חושב שלהוציא מקרים חריגים כמו נגיד מועדון קרב, היא בדרך כלל לא תורמת. פה היא לא תורמת הרבה להבנה, כי אין שם, לא אומרים שהרבה דברים שאתה לא יכול להבין מלראות הסרט, אבל זה כתוב בצורה שמאוד מכניסה אותך לעניינים. אתה מבין את הציניות בכל מיני דברים, משפטים כמו, התקשרתי ליסרס, לאנשים ש... אני חושב שהוא אומר יסרס. שכאילו, אנשים שהתפקיד שלהם זה פשוט לומר כן למפיקים, והם אמרו לו לא.
כן.
לא.
לא.
דברים קטנים כאלה. פשוט, אתה יכול להבין את זה לבד, אבל זה נותן לך עוד משהו. הסרט באופן כללי קצת מפתיע שהוא נעשה ב-1950 כשיש שם כמה סצנות שהעשייה שלהם נראית יותר, יותר חדשה. הפעם הראשונה שג'ו מגיע לחדר של נורמה ורואה את ארון הקבורה שהיא רוצה לצבוע בוורוד או באדום, משהו חי שיהיה, ואז הוא מסיר את ה... את הכיסוי מהגופה והוא רואה שזה שימפנזה. זה רגע שכאילו אני ראיתי את זה, חשבתי בטוח שזה צולם ב-1950, זה כאילו זה נראה כמו משהו משנות ה-70-80 ככה לחשוב את זה.
זה היה רגע כמעט מל ברוקסי. כמעט.
זהו, זה היה...
אצל מל ברוקס זה היה הרבה יותר פרס, אבל פה זה עוד פעם. העובדה שהדמויות תחתות לזה, שהיא מתחתת לזה בתור טרגדיה, הופכת את זה למצחיק.
כן, אבל מה שהקטע הזה עושה הכי טוב בעיניי הוא... אתה עדיין לא יודע מי זאת נורמה דזמון, היא בקושי אמרה משהו עד הקטע הזה בסרט, ואתה קולט שמשהו לא בסדר אצלה ברגע הזה. עצם זה שהייתה השימפנזה.
גלוריה סוואנסון.
ואז מייקל ג'קסון חיכה אותה בחיים האמיתיים, רק שאז השימפנזה היא אחר.
השחקנים נהדרים, כי כל אחד מהם מראה לך את דמות שלו פחות או יותר בשורה הראשונה שלו. אתה קולט את הנואשות של ויליאם הולדן ואת ה... קטע זה שהוא מפגין פנים שהוא משועשע מהכל, כדי להיראות ציני ומתוחכם, אבל בעצם הוא בן אדם שנמצא שנייה לפני הנפילה הגדולה, שנייה לפני שהוא מוותר על כל החיים הוליוודיים ובורח הביתה לאיפה שהבית לא יהיה. אתה מבין את גלוריה סוואנסון פחות או יותר מהשורה הראשונה שלה, את הבאה המתנשאת שלה ואת ה...
כל צורת המשחק שלה היא מוגזמת כזאת בכוונה, כי ככה... אם אתה משווה את זה נגיד לקטרין הפבורן, שהיא אחת השחקניות לדעתי הכי טובות אי פעם, כשהיא דיברה ברעיונות ודברים כאלה, הייתה צורת דיבור נורא מוזרה, נורא מתנסית, נורא תקנית כזאת. היום צוחקים על שחקני תיאטרון ישראלים שהם מדברים בצורה מלאכותית.
תיאטרלית?
כן. אז היה ממש רציני, ונורמה דזמונד היא מישהי שלא התפרסמה בזכות הקול שלה, התפרסמה בזכות סרטים אילמים.
כן, עוד שורה נהדרת בסרט. לא היינו צריכים מילים, היה לנו את הפנים.
כן.
כן, שאתה יכול לשחיק, אתה חייב לשחיק מוגזם.
והיא מפגינה את זה לכל אורך הסרט, תנועות הפנים שלה הן כל כך מודגשות.
הפנים שלה זה הדבר האחרון שאנחנו רואים.
כן. והכל כל כך מודגש. האמת שפעם ראשונה שרואים אותה, הפנים שלה קצת מוסתרות, היא משקפי שמש ומבעד לחלון.
אריק וון סטרוהיים.
יא.
אני סולח לו על סוף סוף על גריד.
לא ראיתי את גריד.
הייתי צריך לשבת פעם אחת בשביל שיעור ולראות את גרסת הארבע שעות של הסרט הזה.
למה את הגרסה הקצרה?
זה כי הגרסה הוא... למי שלא יודע, גריד מבוסס על הרומן מקטיג, שהייתי צריך לקרוא לו אותו שיעור. ומה שסטרוהיים רצה לעשות, הוא רצה לאבד את הרומן מילה במילה. וזה סרט שקט. אז כדי להביא אותו במילה במילה, היה צריך הרבה הרבה זמן כדי שכל המילים יופיעו. הגרסה המקורית של גריד ערכה 9 שעות. לא בטרילוגיה, זה היה אמור להיות סרט אחד שאתה יושב בו במשך 9 שעות. האולפנים לקחו את הסרט, קיצצו אותו ל2.5 שעות, השמידו את רוב החומר. כאילו, הסרט בגרסה המקורית שלו לא קיים, ומה שקרה זה שלפני 2 עשורים בערך, קצת פחות... החליטו לערוך אותו מחדש באמצעות כל צילום שאפשר למצוא, כי הוא הגרסה של הארבע שעות, מכילה הרבה פשוט צילומי סטילס מההפקה, עם וויס אובר או מוזיקת רקע מעליהם. זה די נורא.
ומצד שני, הליהוק שלו זה קצת כמו אצל גלוריאס ונסון, זה מישהו שהיה שם גדול בעידן האילם, ואני לא יודע אם הוא נעלם כשעברו לסרטים מדברים, אבל קרנו ירדה.
הוא גם היה ידוע בתור במאי.
והוא מגלם דמות כזאת. פה בשלב מסוים אנחנו מגלים שהוא היה במאי שגילה את נורמה דזמונד.
כן, זה רגע מאוד מוזר, כי זה שלושה טוויסטים אחד אחרי השני. הייתי הבמאי שלה.
תדה.
הייתי האהוב שלה.
טן טן טן.
הייתי הבעל שלה.
טן טן טן.
ואז נפרדנו.
זה כבר לא טוויסט.
ואז נהייתי המשלשת.
זה טוויסט רבי.
כן.
ולמעשה, זהו.
וואט.
לא, מה שמעניין שהוא זה ששולט. הוא בעצם זה ששולט בה. היא בעלת האחוזה והוא המשרת. אבל הוא בחר להיות המשרת כדי להישאר לידה, והוא למעשה ממשיך לביים אותה. הוא ממשיך להיות האדם שאומר לה מה לעשות ומנחה את הדברים. בגלל סצנת הסיום, מה שאני אוהב בה זה לא רק התגובות של לא רק התגובות של גלוריה סוונסון מבחינת הבעות פנים וכל זה. אני אוהב גם את זה שבעצם מקס חוזר לביים אותה. כי הוא היחיד שיכול לגרום לה לרדת במדרגות ולצאת מהבית. הוא עושה את זה על ידי זה שהוא ממש מתנהג שוב כמו הבמאי שלה.
זה קצת מזכיר לי סמואל ג'קסון בג'אנגו אנצ'יין.
אוקיי. כי אני מבין למה אתה התכוון, זה כבר ספוילר לג'אנגו.
לא, כן. שהוא משחק בג'אנגו?
לא, אבל אם תיכנס למה הוא עושה שם בדיוק...
אוקיי, כן. אבל יש משהו מהדימיון הזה, וזה אחד התפקידים יותר טובים של ג'קסון גם, לפחות בשנים האחרונות.
אני מסכים.
מה לגבי וויליאם הולדן?
אני לא מת עליו כשחקן.
התפקיד שלו, זה מאוד תפקיד של מיט אנד פוטייטוס. הוא צריך להיות הסטרייטמן... בין שני המטורפים שזה נורמה ומקס. יש לך את בטי שהתפקיד שלה הוא מאוד מעניין אני חושב.
וויליאם הולדן היה בכמה סרטים שאני מאוד אוהב, כולל זה גם ב... אני חושב שהוא היה בגשר הנער קוואי וברשת שידור. סרטים טובים, אבל אני לא אוהב אותו כשחקן.
הוא לא רע, אבל הוא מאוד כזה meat and potatoes. הוא מאוד
הוא נראה כאילו ליקרו אותו כי הוא נראה טוב בחולצה, מה שלא מתאים לתפקיד של תסריטאי בהוליווד בשנות ה-30, או בכל תקופה אחרת בהיסטוריה.
לא, אבל...
שוב, אני חושב את תסריטאי, אני חושב את ג'ון טורטורו.
אוקיי, אבל הוא לא... אני לא חושב שהוא, הוא פשוט מאוד ישיר, והוא לא... יש שני השחקנים האחרים...
קצת כזה All American Boy.
כן, שני השחקנים האחרים פשוט כל כך מתבלטים בזכות התפקיד שנכתב להם הרבה, לא רק בזכות ההופעה, שהוא קצת נעלם. אבל הוא מקבל הרבה שורות טובות, והוא במרכז הסרט, ואני חושב שהוא נושא את זה על כתפיו כמו שצריך. הוא לא מתבלט, אבל הוא גם לא פוגע בהפקה.
תראה, בטקס האוסקר של אותה שנה, חצי מהמועמדויות על המשחק היו של סדרות סנסט והכל עוד חווה. 4 לסדרות סנסט, 6 ל-All About Eve. מכל זה רק שחקן אחד זכה. וזה מדהים, ההשתלטות המוחלטת הזאת של שני סרטים... כשהיום, אתה יודע, יש כל כך הרבה תפקידים לבחור מהם, אבל אז ההוליווד הלכה ככה שבאמת אם אהבת סרט אחד, אהבת את כולם בו. לא היית עושה חשבון של מי יותר בולט מפחות. אז בגלל זה גם ננסי אולסן, זה השם?
אוקיי, כן.
היא גם הייתה מועמדת, וזה התפקיד שהוא לא משהו מיוחד, אתה יודע, ביחס לתפקידים האחרים בסרט.
זה מרגיש כמו תפקיד שהגיע מאיזה סקרובל קומדי, מתוך גרל פריידי או משהו כזה.
כן, זה מין...
או עד הסוף, עד שהסוף הופך את כל העניין מקומדיה לטרגדיה.
כן, אבל זה מין... זה נגיד תפקיד שנראה כאילו... כל אחת הייתה יכולה להיות מלוהקת, אליו, לא כתבו אותו בשבילה.
אני לא חושב שכתבו אותו בשבילה, אבל יש לה הרבה מאוד קסם. היא מאוד מקסימה, ואני חושב כן. שזה מה שמתאים לתפקיד הזה.
היא מקסימה והיא, הסרט כמעט עובר מבחן בכדל, אבל אנשים מדברות ביניהן על גבר.
כן.
הו בכדל.
היא הייתה מועמדת עכשיו...
בכדל?
בכדל זכתה עכשיו בפרס לא פוליצר, ג'יניוס גרנט. זה הנה לכם. לא יודע למה זה חשוב.
אני לא יודע, לא שמעתי הפרס הזה.
זה פרס שמונק לגאונים.
זה, תראה, התרומה הגדולה של בכדל לאנושות, היא נותנת לנו מילה להשתמש בה כדי להישמע כאילו אנחנו מנהלים דיון.
אני לא אוהב את זה פשוט כי בכדל התרומה הגדולה שלה זו עובדה שהיא כתבה ועדיין כותבת קומיקס מאוד מאוד מצליח ומאוד מאוד מוערך במשך שלושה עשורים, ועם כל מה שהזכרו ממנה זה המילה אחת, די מעליק כלפי כל היצירה שלו שמכילה רבדים ועומק והיא הופכת להיות כזה. הנה משהו שהופיע בסטריפ אחד שלה, סליחה, אנחנו סוטים לגמרי מהנושא.
כן, אנחנו קצת סוטים.
מבחן בהחדל נוטה להסיט אותנו מהנושא.
אכן.
סדרות סנסט.
כן.
כן.
אני מאוד אוהב, אמרתי את המשחק של גורה סוונסון, עשיתי עצמי פעם רשימה כזאת מאולתרת של התפקידים של התפקידים שאני חוהב, זה מקום שני, אחרי F. Murray Abrams באמדאוס. וראיתי את הסרט לפני ההקלטה בפעם השנייה בסך הכל ראיתי אותו, והרבה יותר הייתי מודע לזה שהיא מקצינה הכל. זה עדיין עובד, אבל בפעם הראשונה פחות שמתי לב לזה, וזה... אחרי זה אני פשוט תוהה למה זה לא... קודם כל, למה היא לא צריכה לעבור לסרטים מדברים? סרט גלוריה סוונסון בעצמה, היא נבחרה תפקיד כי היא הייתה כוכבת בעידן הסרט האילם, והיא נעלמה כשעברו לסרטים מדברים, אני לא יודע למה, יכול להיות שהיא פשוט לא רצתה.
לא, אבל היא לא נעלמה לגמרי. בזמן שהסרט הזה יצא, כבר היה לה את הקאמבק שלה לכאורה.
שהוא.
עכשיו גם חייבתי להסתכל באינטרנט.
כן, אתה...
אוקיי.
העלית נקודה.
העליתי נקודה.
היא הייתה בת 50 כשהסרט צולם, בדיוק כמו הדמות שלה.
כאילו, בוא נראה.
שזה כמו שאמרתי לגבי הדמות של ג'וליאן מור במפות לכוכבים, 50 זה גיל מאוד מבוגר לשחקנית בהוליווד.
אוקיי, היא הייתה ב-Father Takes Wife, מה שזה לא יהיה.
זה לא נשמע כמו קאמבק.
לא יודע, אני הולך לפי ויקיפדיה, המקור הכי אמין למידע אי פעם.
לא, פשוט, אתה יודע, מדי פעם יש לך בסרטים את השחקן או שחקנית המאוד ותיקים האלה שנעלמו לך, ואז פתאום עושים איזה תפקיד שאתה מגלה אותה מחדש. וזו דוגמה מצוינת לזה, פשוט... מה שלא ברור לי פה זה למה בעצם היה צריך לגלות אותה מחדש? היא מסתדרת כל כך טוב עם תפקיד מדבר.
כן, זה לא שיש לה איזה קול מוזר או משהו כזה.
לא.
או שהיא לא יכולה לשחק בצורה פחות מוגזמת.
לא, גם כמו שאמרתי, כשאנחנו רואים אותה בהתחלה, אנחנו בקושי רואים אותה. יותר שומעים.
כן, זה יותר, זה יותר, הסרט הוא יותר... כאילו גלוריה סוונסון יכולה לגלם את גלוריה סוונסון, אבל היא בעצם מגלמת מישהי אחרת, כי עובדה שגלוריה סוונסון הסתגלה בסופו של דבר די טוב לחיים בעידן המדבר, בזכות הסרט הזה, לא בזכות שום דבר אחר.
אכן.
למרות שהסרט האחרון שלה היה משהו בשם קילר ביז, שהיה סרט ישר לטלוויזיה.
ביז?
כן.
אתה לא מכיר את זה.
לא.
הסרט האחרון של הרבה אנשים הוא לא הסרט הכי מפורסם שלהם.
הוא סרט עם דבורים רצחניות.
מעולה.
אתה רואה
את דמורה רצחניות? אני מנוע מלומר כי הן אולי מקשיבות.
כמה סרטים של ביוולדר ראית?
ראיתי את הרוב, אני לא יודע כמה בדיוק.
איפה הייתם דרג את הסרט הזה בסולם הוויילדר?
השאלה קשה, כי נגיד חמים וטעים אני בטוח שם במקום ראשון ואחריו את הדירה. מעבר לזה, אני מניח שזה מקום שישי או רביעי מתחרה עם עד התביעה. אני מאוד אוהב את הסגנון של בילי וולדר, לא כל הסרטים שלו לדעתי אחידים ברמתם, אבל כשהולך לו, אז זה פשוט מדהים בעיניי.
אני חייב להודות, אתה זה שמבין יותר בקולנוע קלאסי ממני, לא ראיתי כמעט בילי וולדר. אני חושב שראיתי חצי מחמים וטעים פעם אחת.
תראה את החצי השני. כן.
בעקבות הסרט, אני בהחלט הולך לחזור לפילמוגרפיה שלו, כי הוא לא מהבמאים האלה שאומרים עליהם שהם טובים, פשוט בקטע של הם חשובים להתפתחות הקולנועית או משהו כזה, לא. הוא היה טוב אז, והוא טוב גם היום.
הוא גם, הדברים שהוא, הוא הגיע, הוא נמלט מהנאצים, הגיע לארצות הברית, איכשהו מצא עבודה בדבר שדורש ידיעה באנגלית, והוא שולט, והוא, הטקסטים שלו הם באמת משחקי מילים ושימוש בשפה שהיא לא שפתיהם שלו בכלל.
כן. הסרט הזה לא התיישן, התיישבן, איך שלא קוראים לזה בימינו?
אפילו אנשים שגושים בעין הדה כבר לא אומרים התיישבן כל כך.
אני עדיין אומר, אני קלאסי, אני גולש עין הדה קלאסי.
כן.
אז אני ממליץ עליו בחום, כאילו סרט בולוורד אם עוד לא ראיתם, ואני ממליץ גם על מפות לכוכבים, פחות, בסולם הקרוננברג זה בהחלט לא בעשירה הראשונה, אבל זה סרט טוב.
באמת, זה אומר שיש 10 סרטים של קרוננברג, לפחות 10 שאתה יותר אוהב.
כן.
מרשים. כי את הסרט הזה אהבת. זה, מה זה אומר על קרוננברג?
קרוננברג הוא במאי שאני מאוד מאוד אוהב, אבל לא, לא סופר, אתה יודע, לא סופר יודע, אבל אני אוהב אותו כי ראיתי את הסרטים פעם אחת. אני לא חוזר אליהם שוב משהו כמו האחים כהן או ספילברג או...
אוקיי, בדירוק שלי עם הפות לכוכבים, הוא טרי בזיכרון, אז אולי זה לא חוכמה, אבל הוא... הייתי שם אותו בחמישייה הראשונה של קרוננברג.
להפך, בגלל שהוא טרי בזיכרון, אני נוטה לחשוד בו יותר.
וכי יש לו שפם.
אם משהו טרי אצלי בזיכרון, אני אומר, זה בטח לא כזה טוב כמו שאני זוכר אותו. נצטרך לתת לזה זמן להתקרר, לפני שאתה יכול להעריך אותו כמו שצריך, לתפוס פרספקטיבה.
תראה, אני... נגיד, אני... כשאני עושה רשימה של הסרטים האהובים עליי בכל הזמנים, אני לא אכניס סרטים בני פחות משנה. כי באמת, לתת לזה זמן. אבל כשאני משווה בין סרטים של במאי מסוים, אז יש, יש משהו יותר מצומצם לבחור מתוכו. ומהבחינה הזאת, ההרגשה שלי גם בזמן הצפייה הייתה שמפוד הכוכבים הוא אחד מהסרטים של קרוננברג שאני הכי אהבתי. יותר אהבתי את אלה שהוא עשה עם ויגו מורטנסן. אני לא בטוח לגבי אחרים כי עבר הרבה זמן מאז שראיתי אותם.
אני פשוט גם אוהב את הישנים יותר, עוד פעם, את וידאו דורם ואת הזבוב, ואני צריך, אני צריך לראות חלק מהממש מוקדמים שוב, אפשר למצוא בימינו את סטריאו בגרסה נורמלית, לפי מה שהבנתי, סרט מ-69 שהיה די אבוד.
זה לא הזה עם קובה גודינג ג'וניור?
לא. זה רדיו.
אוקיי.
אתה רוצה לראות את...
אני רוצה לדעת מה קובה גודינג ג'וניור עושה היום.
משחק בסרטים של דויד קונרד, בתור המקק הנוראי.
כן.
כן, בתור האיש, הוא זה שנשרף.
הוא היה הבובה.
הוא השלט של הוליווד. זה כישרון המשחק שמופיעים לך כמו שלט של הוליווד.
אוף, וואו.
איזה מהסרטים האלה עובד יותר בתור סאטירה הוליוודית? כי זה משהו שניהם אחד מלא, אבל לפחות מבחינת
הסרטים. לראות סאנסט בעיניי, כי הוא סרט שנעשה כשהוא מתמקד במה שהוליווד עושה לאנשים, ואיך זה להיות שם, ועוד הוא נעשה כמה שנים אחרי ש... הייתה איזו נפילה גדולה של האולפנים. בימים מלחמת העולם השנייה וכל זה, האולפנים ירדו מגדולתם במידה מסוימת, הסרטים באמת נעשו יותר קטנים, כמו שנורמה דזמונד אומרת. היא אומרת את זה אמנם כדי להדגיש כמה היא כוכבת גדולה, ופשוט הקולנוע כבר לא מספיק טוב בשבילה. אבל האמת שזה נכון, לפחות מבחינת תקציב, ומבחינת סדר הגודל של הכוכבים, הסרטים נעשו יותר קטנים. סדרות סאנסט לא היה יכול להיות מצולם 10 שנים לפני זה, כי אז אף פולפן לא היה מרשה לדבר כזה לקרות. מפות הכוכבים נעשה אחרי שכבר, אחרי דורות של סאטירה על הוליווד, וגם, כמו שאמרתי, הוא היה יכול להתרחש גם במקום אחר.
בגלל זה הוא פחות טוב בעיניי, דבר ראשון, כי הוא רוחק מדי מהנושא. רואים שדייוויד קרוננברג לא יכול לעשות הוליווד אמיתית כי הוא לא מכיר אותה מספיק. כי הוא אאוטסיידר, בניגוד לבילי ויילדר שהיה אינסיידר. ודבר שני, ציינו, כשדיברנו עליו, זה סרט שסובל מסכיזופרניה כאלה בין התסריט לבמאי. כאילו רואים שהבמאי רוצה לעשות משהו נורא מעניין, והתסריט רוצה לעשות משהו נורא פשטני. בגלל זה הוא לא יכול להיות בעיניי במיטב שבמיטב של קרוננברג, כי קרוננברג צריך להיות, אתה יודע, שלם עם עצמו ועם התסריט, נראה לי.
תראה, בחייתי... ברוב הסרטים של קרוננברג שראיתי התסריט היה הצד הבעייתי.
לא, כן, ולרוב הוא גם לא כתב את התסריט, אבל יש תחושה של הוא שינה את זה מספיק, או לפחות בזמן הבימוי הוא הבין מה הוא עושה מספיק, ופה זה ממש הבימוי שלו, והשחקנים מביאים את הדברים המעניינים, והתסריט נשאר, אתה יודע, מין כזה עוגן שנורא קשה להשתחרר ממנו.
בניגוד לבילי ויילדר שעשה את הכל, ולכן
כן.
לא היה שום מקום ל... חוסר התאמה בין התסריט לבימוי, כן. כי זה פשוט הגיע עם אותו ראש.
שוב, תראה, זה לא בהכרח. היסטוריה של אלימות ששנינו נורא אוהבים. לא רק שהוא לא כתב את זה, לפי מה שהבנתי, זה סרט שהוא עשה פחות יותר כדי לצאת ידי חובה. אחרי הכישלון הכלכלי של ספיידר, הוא אמר, אני צריך לעשות משהו, וזה היה פשוט משהו שרצו שהוא יעשה. אבל איכשהו, לא יודע איך, בזמן הצילומים, בזמן ההכנה לסרט,
זה גם קרוננברג.
מתקשר לחומר.
כי קרוננברג... גם כשהוא לא עושה את פרויקט החלומות שלו, כשהוא עושה משהו כי הוא פשוט צריך את העבודה, עדיין זה יהפוך לסרט שלו, הוא ישתלט על זה מתישהו. זה פשוט בן אדם שהראש שלו הוא כל כך מכוון על תדר שונה מרוב הבמאים, שכשהוא עושה משהו, אז הוא יהפוך את זה לסגנון שלו, איך שלא יהיה.
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיום שלא קשורה לשום דבר, סתם קיבלתי לשאול אותה. איזה דיוויד אתה מעדיף? קרוננברג, פינצ'ר או לינץ'?
פינצ'ר.
פינצ'ר, אני מסכים. טוב,
אולי עוד נדבר עליו באחד השבועות הקרובים.
כן, זה היה הכנה לא רעה לפרק מתקרב של שורה שנייה באמצע.
כן.
ועד שהפרק הזה יגיע, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אתה ניפגש בסרטים? Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this, you'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million dollar car. I don't need that kind of girl. Next sensation, or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. So don't fly high. Don't go high.